גם בבבא בתרא בערכי, בין הלכות מחאה להלכות לשון הרע, ולומדים מזה יסוד גדול בהלכות לשון הרע. לשון הרע זה עבירה קשה מאוד, חמורה מאוד, אבל הגמרא יומדת מהיסוד הזה שמחאה שלא בפניו אבי מחאה וחברה חברה חיתלי, יסוד בהלכות לשון הרע. וההלכה הזאת היא הלכה מוזרה מאוד במבט ראשון. ההלכה אומרת שכל מילתא דמתאמרה באפי תלתא לית בה משום לשון הרע. דהיינו, אם אמרת דבר בפני שלושה, אין בה לשון הרע. אני רק רוצה להקדים, אנחנו זכינו בדורנו, אולי שני דורות קודמים, לאור גדול שהופיע, זה החפץ חיים. החפץ חיים, השם שלו חפץ חיים, הוא קיבל אותו על שם הספר שהוא חיבר, ספר הלכתי על הלכות לשון הרע. זה ספר הלכתי, כי אנשים חשבו שלשון הרע זה איזשהו מידת חסידות לא לדבר לשון הרע. והחפץ חיים כתב ספר בהלכות לשון הרע. אגב, דבר מדהים, זה היה הספר הראשון שהוא הוציא, והוא הוציא את זה בעילום שם, בלי השם שלו. את הספרים האחרים הוא כבר הוציא עם השם שלו, משנה ברורה ועוד המון המון ספרים, אבל את השם שלו הוא קיבל, את השם חפץ חיים הוא קיבל על ההלכות האלה, על הספר שהוא כתב בעילום שם. אתם רואים, בן אדם רוצה, מצד הענו והקדוש ברוך הוא נתן לו את השם, השם נדבק לו החפץ חיים, וזה ספר הלכתי. והחפץ חיים, שניסה להסביר לאנשים שהלכות של הלכות לשון הרע זה הלכות גדולות, כתב סימן שלם בספר חפץ חיים, עם ביורים, יש לו על כל הסימן ביור שנקרא באר מים חיים, והסימן השלם בסימן ב' נועד כדי להסביר את הדין הזה של כל מילתא דמתאמרה באפי תלתא. כי חפץ חיים אמר, רגע, יש פה הלכה שבמבט ראשון אנשים כאילו הכירו את זה, וזה מפיל את כל איסור לשון הרע. תראו איך אני אומר, זה הלכה של החבר'ה, כן? זה הלכה שעושה חיים קלים. אם אתה מדבר עם החבר שלך לשון הרע ככה לבד, זה לשון הרע נורא. אבל אם אתם אוספים שלושה אנשים, כן, זה כבר לא לשון הרע. וכי א', זה נגד הסברה. ב', זה לא מסתדר עם גמרות אחרות. ואנחנו היום נלמד גם את שיטות הראשונים. יש פה ארבע שיטות, ואני רוצה לעשות שיטה חמישית בשיטות הראשונים בעניין הזה, וגם לקשר את זה, איך זה מתקשר להלכות מחאה. אני רוצה להקדים שתי הקדמות. א', כולם מבינים בסברה שלא יעלה על הדעת לכאורה, שאם אני מדבר לשון הרע לאחד, זה נורא והיום עם לשון הרע, כל מה שאנחנו יודעים על לשון הרע. אבל אם אני מדבר בפני שלושה, זה כבר לא לשון הרע. וכי השכל מקבל את זה? זה נהיה עבירה פי שלוש. זה אבא של העבירות. כן? זה נראה יותר חמור. שאלה נוספת, שקשורה לעניין הזה, איך הגמרא מקשרת את זה למחאה? וגם זה דבר חשוב בהלכות לשון הרע. ברור לראשונים שהמחאה בעצמה היא לא לשון הרע. הרי בעצם לכאורה הבן אדם אומר, פלוני הגזלן ההוא, פלוני הוא גזלן והוא מחזיק בשדה שלי בגזלנותה. לכאורה זה היינו צריכים לפחד מלשון הרע, אבל גם זה מוסכם בראשונים, והרשב"ן כאן במקום מוציא מרבותיו, ואנחנו ננסה בסוף עוד להסביר את רבותיו, שפשיטה שמחאה זה לא לשון הרע. גם אם בן אדם צועק פלוני הגזלן ההוא, למה? זה לא לשון הרע מצד המוחה, וזה לא לשון הרע מצד אלה שמעבירים את המחאה. כי המוחה מותר לו להחזיק, אני לא צריך להימנע מלטבוע מישהו, כן? או אני לא צריך להפסיד את הזכויות שלי בגלל שאני נמנע מלשון הרע. אם אדם בא לרע ואומר, הוא גונב לי, או הוא בא לבית דין והוא גונב לי, מה זה לשון הרע? התשובה היא לא. אדם זכותו לעמוד על הזכויות שלו. לכן המוחה בעצמו לא עובר לשון הרע. אבל גם אלה שיעבירו את המחאה כדי שישמע מחזיק, כן? יגיד, הוא מחה ותיזהר, תשמור על השטרות, גם זה לא לשון הרע. למה? הם יגידו, הרי הוא אמר עליך גזלנה, או הם מעבירים הלאה שפלני גזלנה, התשובה היא לא. כשעושים דבר לתועלת, וזה יסוד גדול, כן? לשון הרע, צריך הרבה יראת שמיים בשביל הדבר הזה, אבל לשון הרע, למשל רבנים לפעמים בענייני שידוכים עומדים בדברים כאלה, שואלים אותם על שידוכים, הם יודעים על איזושהי בעיה שיש, אז יש רבנים שמצד צדיקות גדולה, אומרים, הכל בסדר, הוא רב קיבי איגר, כן? איך אומרים? הוא הכל בסדר. וזה לא בסדר. זה כמו אם מישהו רוצה לקנות מכונית, או רוצה לקנות מכונית, ואתה יודע שהמכונית הזאת היא, כן, יש בה בעיות, אסור לך, אתה צריך, בשביל תועלת צריך. מותר לספר, ואסור אפילו להעלים, רק צריך יראת שמיים כדי באמת לספר על הדברים האמיתיים. אגב, יש בדיחה אחת שמספרים על ראש שיבה אחד שאמר, שאלו אותו על שידוך, והתלמיד לא היה כזה משהו. והוא אמר, כן, הוא הבקיבי איגר, תלמיד הזה. קיצור, התחתן וראו שהתלמיד הוא לא משהו. כן? האברך לא קם לתפילות ולא שום דבר. אז אמרו לו, עליו אמרת הבקיבי איגר? אז הוא אמר, התכוונתי לצריך עיון גדול של הבקיבי איגר. כן? צריך עיון גדול. בקיצור, אבל באמת בלשון הרע צריך מאוד להיזהר ולספר דברים כהווייתם. אז לכן, לא זה שעושה את המחאה עובר לשון הרע וגם לא המקבל. אבל מה הקשר? הקשר הוא שמחאה שלא בפניו לימד אותי שחברה חברה חיטלי ואנשים יעבירו את זה הלאה, אז זה מלמד אותי גם היתר למילתא דמיתמרא באפי תלתא. ועכשיו נדבר על עצם ההיתר של מילתא דמיתמרא באפי תלתא. הרשב"ם אומר שאין פה הלכה בהלכות לשון הרע, תכף אני אסביר לכם, אז זה הלכה בהלכות רכילות. אגב, גם זה דבר שצריך לדעת. מה ההבדל בין לשון הרע לרכילות? לשון הרע זה עצם מי שמספר רע על חבר שלו. אבל רכילות, רכיל זה מי שכמו רוחל. הוא אומר, אתה יושב לך בשקט, הוא אומר לרובן, שמעון דיבר עליך רע, שמעון עושה עליך ככה. שמעון, הוא מסכסך בין אנשים. הוא מספר לאחד, הוא לא מספר לשון הרע, אלא הוא אומר, מישהו אחר סיפר עליך לשון הרע. כמו מה שהיה הסיפור עם דואג ושאול ונוב עיר הכהנים שם.
מה יותר חמור?
מה? או, רמב״ם, יש בזה רמב״ם תמוע, אם יהיה לנו זמן לדבר על זה. כן? מה ההבדל? הרכיל מספר לאחד מהבעלי דינים, ככה אמרו עליך. אומר הרשב"ם, שימו לב, בואו נקרא במקור שניים, הגמרא אומרת, דמיתמרא באפי תלתא ליה במשום לישנא בישא, אם יחזרו ויאמרו לזה, כך אמר פלוני עליך, ותמה כדי מפרש בערכין, מי תמה, חברה חברה חיטלי, ואמר אביי קטם כל מיתא דוד אלי גלוי ליה במשום לישנא בישא. מה אומר הרשב"ם? הרשב"ם אומר, זה שדיבר באפי תלתא הוא עבר איסור חמור של לשון הרע ואבי אבות האיסורים, כי הוא דיבר באפי תלתא, זה פי שלוש ממה שהוא היה מדבר. אלא עכשיו השאלה היא, האם מותר לאחד מהשלושה לספר לבן אדם, הוא דיבר עליך, הוא סיפר עליך לשון הרע. נגיד רובן אמר באפי תלתא ששמעון גנב, האם מותר לאחד מהתלתא להגיד לשמעון, רובן אמר עליך ככה וכך? אומר הרשב"ם, זה כן, זה מותר. אז זה הלכה בהלכות, כמו שאנחנו אומרים, רכילות. למה? התשובה היא, לרובן, שאמר באפי תלתא, לא אכפת שמישהו יגיד. הוא יודע שזה יקרה, כי עצם זה שהוא אמר באפי תלתא, הוא ידע שמה? שיעבירו את זה הלאה. אז הוא היה מוכן לקחת את זה על עצמו. וכיוון שכך לא אכפת לו, אז אם רובן היה אומר רק לך לשון הרע, אז אם היית הולך עכשיו מספר את זה לשמעון, שרובן דיבר עליך, היית עובר גם על רכילות. אבל כיוון שראובן עשה עבירה חמורה ואמר בפני שלושה, הוא גילה בזה שלא אכפת לו שמישהו מהשלושה יספר לשמעון. כי הוא גילה את זה בפני שלושה, והוא ידע שבשלושה כבר כולם יפרסמו את זה. וזה הקשר למחאה, כי גם במחאה יודעים שיפרסמו. יוצא מהרשב"ם, ראובן עבר עבירה חמורה מאוד, אין היתר לספר לשון הרע באפי תלתא, אלא בהלכות רכילות, לאחד מהשלושה מותר לספר לשמעון שראובן דיבר עליך. זה מהלך אחד של הרשב"ם. מהלך שני יש של תוספות, שתוספות במבט ראשון נראים תמוהים, אבל שני תוספותים, תוספות פה ותוספות בערכין, משניהם יוצא דבר אחד. שימו לב, תוספות אצלנו, תראו במקור שלוש, לכאורה תוספות אומרים לא כמונו, ותוספות אומרים, לית במשום לשנבישה פירוש לאותו שאומר לפני שלושה, דבפרק יש בערכין מייתי על העדה אמר רבי יוסי, מעולם לא אמרתי דבר וחזרתי לאחוריי, פירוש שלא היה חושש אם ישמעו בעלים. במבט ראשון, מהתוספות משמע שמותר לספר לשון הרע בפני שלושה. הכי עליה לדעת דבר כזה? אבל שימו לב, תראו תוספות. בפרק ערכין במקור שש, שמשני התוספותים האלה יוצא הבנה. הגמרא שמדברת, ונקדים הקדמה לפי תוספות, הנושא שלנו הוא אבק לשון הרע. מה זה אבק לשון הרע? יש לשון הרע גמורה. להגיד שאדם גנב, גזלן, נואף, עובר עבירות, זה לשון הרע. יש אבק לשון הרע. הגמרא אומרת מה זה אבק לשון הרע? נורה בי פלניה. מה זה נורה בי פלניה? אתה בא בלילה, חסר לך אש וגפורים. אתה שואל, אם אפשר לקבל, איפה אפשר למצוא פה אש וגפורים? אז אומרים, תלך אצל מוישה, שם כל הלילה יש חגיגות גדולות, יש אש בוערת, עושים שם על האש, כן? חגיגות גדולות כל הלילה. אתה יכול ללכת לשם, אתה לא צריך להפריע, לא יפריע בלילה, אתה יכול להשיג מהם אש. עכשיו, כשאתה אומר שאפשר להשיג שם אש, נורה בי פלניה, מה התכוונת? התכוונת לטוב או התכוונת לרע? אתה יכול להגיד, זה אנשים, אולי יש שם בית תמחוי, או שאתה יכול להגיד, אלה עושים חיים טובים, כן? במקום לשבת וללמוד בלילה, לא עברה לילה אלא לגרסה, הם עושים להם, כן, ברביקיו כל הלילה, כן? אז עכשיו זה משתנה. לפעמים אפילו בפרצוף שאתה עושה, זה יהיה תלוי אם לשון הרע או לא. אומרת הגמרא, ושימו לב, הגמרא בערכין שמה את שתי ההלכות האלה ביחד. גם הלכה של נורה בי פלניה, וגם הלכה של מילתא דמיתמרא באפי תלתא. אומרים תוספות, פה יעזור לי באפי תלתא. שימו לב, תראו במקור בגמרא במקור 4. הגמרא אומרת, איך ידע מלישנבישה? זאת אומרת, עד איפה יכולה להגיע? אומרת הגמרא, כגון דאמר, איכא נורא בי פלניה. אומרת הגמרא, מאי כאבי, גילוי מילתא בעלמא הוא, אלא דאפיק בלישנבישה, איך ממש כך נורא אלא בי פלניה. על זה אומרת הגמרא, אמר רבא כל מילתא דמיתמרא באפי מרא ליתא משום לישנבישה. אומרת הגמרא, אז כל שכן חוץ בה ולישנבישה, אמר לאנה כרבי יוסי סבירה לי, דאמר רבי יוסי ממאי, לא אמרתי דבר וחזרתי לאחוריי. אומרת הגמרא, אמר רבא ברבונה, כל מילתא דמיתמרא באפי תלתא, לית במשול לשון הרע. מקודם היה באפי מרא, ועכשיו זה באפי תלתא. מה קורה? שימו לב. לפי תוספות, ואנחנו מחברים פה את התוספות שלנו עם התוספות בערכי, וכל הגמרא מקבלת תמונה שלמה. אם אתה אומר על מישהו שהוא שקרן, שהוא רמאי, שהוא גנב, שהוא מאכיל טריפות, שהוא עובר עבירות, לא יעזור באפי תלתא. להפך, באפי תלתא חמור מאוד. אלא אבק לשון הרע, שאפשר להסביר את הכוונה שלך לכאן, ואפשר להסביר את הכוונה שלך לכאן, זה משתנה. אם אתה אומר את זה לפני הבן אדם בעצמו, הרי לשון הרע, שימו לב, זה יסוד שאנחנו נשתמש. כשאדם מספר לשון הרע, הוא לא יהיה מעוניין שהביילים שעליו מספרים לשון הרע ידע שאני מספר עליו לשון הרע. את אתה מספר את זה לחברים שלך בשקט בשקט כשהוא לא נמצא, כשהוא הולך. אבל אם היית יודע שהוא ישמע, לא היית אומר. אבל אם אתה רוצה נורה בפלניה לשבח אותו, להגיד זה בן אדם שכל הזמן עושה ויש פעילות שם, והוא מסתובב גומל חסדים, אז אם אתה לא מתבייש להגיד לפניו, זה גוף הגילוי שלא התכוונת לרע. וכמו שאם אדם בפני עצמו לא היה מתבייש והביאו את רבי יוסי שלא אמר דבר וחזר לאחוריו, יש שמסבירים שלא חזר בו או שלא הסתכל, אתם יודעים כשאתם מדברים משהו אתם לא רוצים שהוא ישמע, אתם מסתכלים רגע לאחורה אם הוא שומע או לא שומע, הוא אומר אני לא הייתי צריך להסתכל אחורה אם שומעים אותי או לא שומעים אותי כי תמיד אמרתי דברים טובים. יוצא אם כן לפי תוספות, היתר של באפי קלטה הוא כמו היתר של באפי מרה. כשאתה מדבר לשון הרע גמור, אוי ואבוי, זה נורא והיום, וגם לא יעזור באפי קלטה, אבל כשאתה מדבר דבר שאפשר להבין אותו בשני אופנים, בשני סוג, האם לטובה או לרעה, אז אם אתה מדבר באפי מרה אתה לא חושש, סימן שהתכוונת לטוב, גם באפי קלטה. למה? כי באפי קלטה אני יודע שהבעלים ישמעו, ובכל זאת לא אכפת לי, סימן שהתכוונתי לטובה. ממילא אני מקשר בין ההלכות, שמה שמדברים בפני שלושה משתמע. בקיצור, יוצא לנו שלא מתוספות, ולא מהרשב"ם, אין שום היתר לדבר לשון הרע באפי קלטה, זה חמור מאוד. אלא לפי תוספות, אבק לשון הרע מותר בגלל שאני מסביר שכוונתך לטובה, ולפי הרשב"ם היתר נובע, כן, היתר הוא בכלל בהלכות רכילות לאחד מהשלושה לספר. דעת הרמב״ם לכאורה שונה. הרמב״ם, תסתכלו במקור שבע, בסוף, אחר כך נחזור אם יישאר לנו זמן להלכות הקודמות, אבל בהלכה ה', הרמב״ם אומר אחד המספר בלשון הרע בפני חברו או שלא בפניו והמספר דברים שגורמים אם נשמעו איש מפי איש להזיק חברו בגופו ובממונו ואפילו לעצר לו או להפחידו הרי זה לשון הרע ואם נאמרו דברים אלו בפני שלושה כבר נשמע הדבר ונודע ואם סיפר הדבר אחד מן השלושה פעם אחרת אין בו משום לשון הרע והוא שלא התכוון להעביר הכל ולגלותו יותר. הרמב״ם אומר יש פה לכאורה, מהרמב״ם הוא הראשון שאנחנו פוגשים היתר בהלכות סיפור לשון הרע. הרמב״ם לכאורה אומר ככה, הראשון שוב נגיד עבר עבירות נוראיות שהוא דיבר לשון הרע בפני שלושה, אבל עכשיו השאלה היא האם אחד מהשלושה מותר לו להמשיך לספר את זה הלאה. אז אם זה היה נאמר בפני שניים לא היה לו היתר כי אף אחד עוד לא יודע את זה. אבל אם דיברת בפני שלושה, כבר אני בטוח שידעו את זה. וכיוון שכך, אין איסור לשון הרע. לא כמו שהרשב"ם אומר שמדובר פה על הלכות רכילות, ללכת ולספר את זה לאותו אחד שפלוני אמר עליך. כי זה היתר מלכות רכילות, כי אני אומר, הביילים בעצמם לא היה אכפת להם, הם רצו שאתה תדע. לא הזקת למספר. אבל פה אתה מספר לאנשים אחרים. לכאורה זה יתר בהלכות לשון הרע. הסברה היא שאם דבר נאמר בפני שלושה כבר כל העולם יודעים את זה, ממילא יוצא שאני לא בגדר מספר לשון הרע, כי כאילו מספר לשון הרע זה מי שמפיץ אותו, מי שמחדש אותו ואני לא חידשתי, ולכן, כן, אתה לא עובר על לשון הרע. רק אומר הרמב״ם בתנאי שלא ישתדל להגביר הכל. אל תעשה אתה, נגיד, אתה אחד מהשלושה, יש לך תחנת רדיו, תחנת טלוויזיה, כן? אז מה שמותר לך זה לדבר, אבל להפיץ את זה בעיתונות או בטלוויזיה, לא. אז לכאורה הרמב״ם הוא הראשון שמצאנו בו איזשהו היתר בהלכות לשון הרע, ונראה שהחפץ חיים, שיהיה לנו זמן, נותן הגבלה לדבר הזה. רבינו יונה, במקור 9, רבינו יונה נותן לנו שיטה רביעית. ולפי רבינו יונה, אני חושב שיש פה יסוד בהלכות לשון הרע, שנוכל גם ליישם אותו ואולי להבין בזה את שיטת רבותיו של הרשב"ם, שהם לכאורה תמוהים. בהתחלה רבינו יונה מסביר דומה למה שכותב הרשב"ם שמדובר, התוספות שמדובר פה על אבק לשון הרע. אבל בהמשך אומר רבינו יוינה שמדובר כאן על דברים שמותר בן אדם שעושה משהו רע. אני יודע שעושה משהו רע, הוא עובר עבירה, הוא מתנהג לא בסדר. עכשיו אני מצווה להוכיח אותו, אבל לפעמים אני צריך להיות מצווה גם להרחיק אנשים מדרכיו. עכשיו, איך עושים את זה? אם בן אדם סתם מספר לאנשים הוא עשה משהו, אז עדיין הכל בגדר לשון הרע רגיל. אבל אם אדם מוכן ועומד מאחורי הדברים שלו, הוא מוחה ואומר, הבן אדם הזה מתנהג לא טוב, הוא צריך לחזור בתשובה, או אתם צריכים להתרחק. בזה עצמו הוא מגלה שאין רצוני סתם לעשות רע ולדבר לשון הרע, אלא רצוני להיטיב את האדם הזה שיחזור מדרכו, או להרחיק אנשים ממנו. אומר רבינו יונה, הפשט בגמרא של כל מילתא דמיתמרא באפי תלתא, זה שיטה רביעית שיש לנו פה בראשונים, לא הרשב"ם ולא ולא התוספות כמו שיש לנו ולא הרמב"ם, אלא הוא אומר ככה, ושימו לב, אני חושב שיש פה יסוד גדול בהלכות לשון הרע. איך אני יודע אם אתה מספר לשון הרע או לא? זה בשאלה אם אתה מוכן לעמוד מאחורי הדברים שלך, ולעמוד גם מי מול מי שדיברת עליו. מספר לשון הרע, מפיץ רע, אבל הדבר האחרון שהוא רוצה, זה שדיברתי עליו ידע שאני זה שמפיץ רע. הוא מספר, הוא מסתיר את זה. אם אני הייתי מוכן לעמוד מול הבן אדם הזה, ולהגיד לו את אותם דברים, או לא אכפת לי שהוא ידע שאני אומר עליו את זה, והדברים הם באמת דברים רעים שמצד אנשים צריכים להרחיק אותם, זה משתנה מלשון הרע לתוכך. כמובן זה צריך להיות על ידי מי שראוי לעשות את זה. אתם שומעים מה שאני אומר? רבינו יונה אומר פה דבר עמוק. לשון הרע זה שאתה מספר לאנשים שהוא בן אדם עושה רע, אתה לא מעוניין שהבן אדם הזה ידע שידיברו עליו, אתה גם לא עושה משהו שיגרום לאדם הזה לשמוע ולחזור. אתה רק רוצה להפיץ רע. המדד הוא, אם אתה מעוניין שהבן אדם הזה ישמע, שאתה אמרת את הדברים, ואתה רוצה, ואתה אומר שהתנהג לא טוב. ואם הוא ישאל אותך, אתה אמרת את זה, אתה יגיד, כן, אני אמרתי את זה. אומר רבינו יונה, כל מילתא דמיתמרא באפי תלתא. אין בו לשון הרע, כי זה שאתה אומר בפני שלושה, ואתה יודע, וזה הקשר להלכות מחאה, אתה יודע שהשומע שעליו דיברת ידע שאתה אמרת את זה, כי זה מיתה, ואתה בכל זאת לא נמנע, סימן שכוונתך, כמובן זה צריך להיות גם מלכתחילה ככה, אבל ממילא מתברר שאינך עכשיו דובר לשון הרע, בעצם יוצא, מה החילוק בין לשון הרע לבין תוכחה? האם עשית משהו לתועלת או לתיקון, או עשית להוסיף רע בעולם, שאנשים ידברו על בן אדם שהוא רע. זה ממש משתנה, זה חוט השערה בין גן עדן לגיהנום. היתרון בשיטה הרביעית הזאת של רבינו יונה, לעומת השיטות הראשונים האחרות, שכל שיטות הראשונים האחרות, יש פה רק כאין השוואה. הרי מה אמרנו? עכשיו נחזור אלינו. התחלנו עם זה, שמחאה של בבא בתרא היא לא מחאה שהיא מסתבכת עם לשון הרע. כי ממו נפשך? למוחה מותר להגיד פלניה גזלנה הוא, בגלל שאני לא צריך להפסיד ממון בשבילי, גם כשאני תובע בן אדם לדין ואני אומר הוא גנב, או הוא גזל, או הוא שבר, או הוא עשק אותי. אין בעיה. גם לאלה שאני מוחה בפניהם, והם יגידו לאותו פלוני פלניה מחה, ואומר גזלנה, גם זה לא לשון הרע וגם לא רכילות, בגלל שזה לתועלת, כי אתה תשמור את שטרך. אז איך הגמרא השוותה את הלכות מחאה להלכות, לשון הרע של אפי קלטה, אז עד עכשיו כל שלושת השיטות הראשונים הקודמות שהיו לנו, זה היה על זה, בואו תראו את האפקט, כמה עושה דבר שמתאמרה באפי קלטה. ואם אני רואה שבמחאה אפי קלטה או המשותף, שכמו שמחאה שאפי קלטה יעבירו את זה חברה חברה, אז פה ההתר של חברה חברה גורם להתר לאפי קלטה. או לפי הרשב"ם, אין פה הלכה של רכילות כמו שאמרנו, ולכן מותר לאחד מהשלושה לספר. או לפי תוספות שכבר מתברר עכשיו שאין פה אבק לשון הרע כי התכוונת לטובה, או לפי הרמב"ן שאתה כבר לא מחדש לשון הרע כי זה כבר מופץ בעולם. וכל זה אני לומד במחאה, אבל זה רק השוואה של משל ונמשל באותו דבר. אבל רבותיי, ברבינו יונה נראה לומר שרבינו יונה ראה פה דבר יותר עמוק, וההשוואה היא לא רק על דרך איך עובד, אלא הוא בא ואמר, בן אדם שמוחה ואומר פלניה גזלנה הוא, והוא מוחה לפני שלושה, איך זה מותר, ואיך מותר לאחרים להפיץ את הדבר? התשובה היא שכשאמרת את זה באפי קלטה, ברור לנו שאין רצונך סתם להגיד שפלניה גזלנה. אין רצונך סתם להפיץ ולהגיד שפלניה גזלנה. אלא אתה מעוניין שידע, פלניה גזלנה הוא למחר תבנה לבדינה. ממילא יוצא שאתה עומד מאחורי הדברים שלך. זה בעצמו המחאה, היא יוצרת היתר גם בדברים אחרים. אתה רוצה להוכיח מישהו, כמו שאומר רבינו יונה בול בלשונו הנפלאה, פה בעליות רבינו יונה. אגב, רבינו יונה זה אותו רבינו יונה של שערי תשובה. אומר רבינו יונה, אם אמר בפני אחד או שניים, אפילו אם הדבר אמת, מח זה משום לשנבישה כמה, לפי שהוא שמח ליתן פגם בחברו ונהנה לספר לשון הרע. אבל כשאומר בפני שלושה דפרסהו, יש לתלות שהוא מתכוון שיגיעו הדברים לאוזניו ויתקן מעשיו, כגון שיודע בו שאינו מקבל תוכחתו ולא יבשר בדבריו. וכשישמע שבני אדם מרננים עליו, ייתכן שישוב בדרכו, ועוד שאנשים לא ילכו בדרכיו. יוצא שמה עושה את המחאה למחאה? ומה כוח המחאה? להפך, כוח המחאה הוא הידיעה שאני מוחה ואני אומר פלניה גזלנה הוא, למחר תבנה לבדינה שהוא ידע שאני מוחה. אז כשאתה מוכן לעמוד אחרי דבריך ולא אכפת לך שהוא ידע, זה הופך את זה מלשון הרע לתוכך או למחאה לתועלת. ממילא השוואה היא לא השוואה דרך משל. אני חושב שאחרי שיש לנו את רבינו יונה, נוכל לתרץ את קושיית הרשב"ם על רבותיו. שימו לב, בואו נחזור למקור שניים. הרשב"ם הרי בא ואמר שזה הלכה בהלכות רכילות ובמחאה בעצמה אין. אומר הרשב"ם, תראו בקטע השני של מקור שניים, וכל רבותינו מפרשים לגבי מחאה נמי לשון הרע איקה, דקאמר פלניה גזלנה הוא, ואם כך לרבא בר אבונה, אם יתאמרה כמי תרי לא אבי מחאה, משום דעית בה משום לשנבישה, ולא יאמרו לו למחזיק. זאת אומרת, השאלה אם מחאה עוברת להיות לשון הרע או לא, היא תלויה בדבר הזה. אומר הרשב"ם ולאו מילתאו, דלא דמי ללשון הרע כלל, דעיקר מחאה היינו משום דבעינן שיבוא הדבר לאוזניו של מחזיק, ומצווה היא לומר לו כדי שיזהר בשטרו, ולכך תקנו למערר שימחה בפני עדים כדי שיוציאו את הכל. תדע דרך אדם אמר לו לא תפיק לחושות הלא אבי מחר. הרשב"ם שואל על רבותיו, אתם רוצים להגיד שבמחאה יש לשון הרע? אין במחאה לשון הרע. להפך, יש מצווה לפרסם. שימו לב, הרשב"ם על מי שם את הפוקוס? על העדים ששמעו את המחאה, הם עושים עזרה על ידי זה שהם אומרים, הוא מחה, תיזהר, אתה צריך לשמור בשטרך, וזה ודאי לא לשון הרע כי זה לתועלת. אבל רבותיי, הרשב"ם לא נתן לנו הסבר למה למוחה מותר למחות בשאלת פלניה גזלנה הוא בנוסח פלניה גזלנה הוא? מה הופך את פלניה גזלנה הוא סתם לזה שאם היית מסתודד עם החבר שלך ואומר פלניה גזלנה הוא? פה התכוונו רבותיו של רשי, ובעקבות רבינו יונה אנחנו יכולים, רבותיו של הרשב"ם, ובעקבות רבינו אנחנו יכולים להגיד, כשאתה מוחה ואומר פלניה גזלנה הוא סתם בפני אחד, לא גרמת בזה שההוא ישמע שמחית. אתה גם לא מוכן לעמוד אחרי דבריך. זה רק לשון הרע רגיל. היתר להגיד, כמו שאומר רבינו יונה, שמילתא דמיתמרא באפי תלתא, זה כשאתה כוונתך להוכיח, או כוונה להרחיק את האנשים מדרכו הרעה, או שהוא יחזור בתשובה, כן? השאלה אם זה יהיה לשון הרע או לא, תלוי אם אתה מוכן לעמוד מאחורי הדברים, ושהוא ידע שמחית, שאמרת את זה. זה הדעה פיתלתה. אומרים רבותיו של הרשב"ם, לא כמו שראינו ברשב"ם, או כמו ברבינו יונה, או כמו בתוספות, או כמו ברמב"ם, שאני לומד מאפי תלתא רק דרך של משל ונמשל, שדבר יכול לדעת. אלא עצם המחאה נהפכת להיות לא לשון הרע, בגלל שאתה אומר את זה באופן שאתה מוכן לעמוד מאחורי הדברים, ולא אכפת לך שהפלוני יתפרסם. שפלניה ממילא זה היתר, והלכות מחאה והלכות לשון הרע קשורים זה בזה. יוצא עם כך, לסיכום, עמדנו כך. יש דבר משותף להלכות מחאה ולהלכות לשון הרע, שיש הלכה בשניהם שמבוססת על העניין של חברה, חברה חברה חיתלי. לכן מחאה שלא בפניו מועילה, ולכן יש את ההלכה המיוחדת, שאנחנו אומרים שבמבט ראשון מוזרה נראית, של באפי תלתא. אמרנו שתי הערות לכאורה. לכאורה הרשב"ם טוען שמחאה בעצמה היא לא לשון הרע, בין למוחה שאומר פלניה גזלנה, בין למעבירים. כי המוחה עומד על זכויותיו, והמעבירים הם עושים לתועלת. אמרנו יותר מזה, ואמרנו שהחפץ חיים שכתב את ספרו, עמד והעריך המון המון על הסוגיה הזאת, כתב סימן שלם באריכות גדולה בבאר מים חיים, ואגב אני מציע לאנשים אחר כך לעיין בדברים בפנים ובבאר מים חיים שם, בכל הסימן שני שלו, או דברים שלא העלינו שם, על כל פנים, לא יעלה על הדעת, לשון הרע לאחד זה לשון הרע בפני שלושה, לא לשון הרע, לכאורה העבירה היא גדולה יותר. אז עמדנו על ארבע או חמש שיטות בראשונים פה. רשב"ם אומר שלא מדובר למספר לשון הרע, מספר לשון הרע ודאי שעבר לשון הרע. אלא אחד מהשלושה מותר לו להעביר, להגיד לו דיברו עליך, ואין פה בעיה של רכילות, כי לא, כנראה לא מפריע למספר שתעביר לו את זה. אבל המספר ודאי שאסור לו, אז הלכה בהלכות לשון הרע. ראינו בתוספות, מחיבור של תוספות אצלנו, מחיבור של תוספות הערכין, שרק אבק לשון הרע מותר באפי תלתא, כי אבק לשון הרע זה דבר שמשתנה, יכול להיות טוב, יכול להיות לרע, ותלוי איך, מה הסיטואציה. ואפי תלתא עושה שהתכוונת לטוב. ברמב״ם ראינו חידוש, שהרמב״ם אומר, המספר ודאי שעבר לשון הרע, אלא אחד מהשלושה מותר לו, כי הדבר כבר התפרסם, אז אתה לא מפרסם את זה יותר. והחפץ חיים בספרו אומר שלפי הרמב״ם, אבל יש כאן הגבלה, הדבר הזה שלא יפיץ אותו יותר, אין לנו זמן כרגע לעמוד על זה. תראו את זה שם בפנים. אמרנו שהמשותף לשלושת השיטות האלה הוא שההלכה של מחאה וההלכה של לשון הרע זה רק על דרך הלימוד, שהיסוד הוא שהדבר מופץ. אז הדבר אני יודע אותו, בלכות לשון הרע זה משפיע על לכות לשון הרע, בלכות מחאה, בלכות מחאה. רבינו יונה ראינו בו חידוש גדול. רבינו יונה אומר, ואמרנו, הרעיון ברבינו יונה ללשון הרע, מה משנה לשון הרע או לא, זה השאלה אם אתה מוכן לעמוד אחורי הדברים, כי, ולדעת שעשית ואמרתי את זה לא כדי להפיץ רע, אלא כדי שאתה תתקן. ומילתא דאמרי בא פיתלתא, אני יודע שהוא יודע שאני אמרתי את זה ואני מוכן לעשות את זה. אמרנו שכיוון ש... וזה המילתא דאמרי בא פיתלתא. אמרנו שרבינו יונה הזה זה מפתח גדול להבנת רבותיו של, של הרשב"ם. רבותיו של הרשב"ם אמרו שבמחאה יש בעיה של לשון הרע והרשב"ם תמה עליהם. אמרנו, הרשב"ם, רבותיו של הרשב"ם מתייחסים למוחה בעצמו, והם סוברים שהיה אסור לך להגיד פלני הגזלנה הוא אם לא, שהיית מוכן לעמוד מאחורי דבריך. וזה בדיוק היסוד של באפי קלטה. אני מציע לאנשים, ממש דיברנו כאן, לראות את החפץ חיים בכלל שני. אגב, כשלומדים חפץ חיים, חלק מהטעות הייתה שחשבו חפץ חיים, ללשון הרע זה יחלת מוסר. אז כשאנחנו אחר כך יצא משנה ברורה, כן, ראו את גודל הלמדנות העצומה של חפץ חיים. אני רק רוצה לסיים ולהגיד לכם, באותו דור, אנחנו מדברים על לפני 100 שנה, חפץ חיים עבד במקביל לרב חיים, רב חיים מבריסק. אמרו, היו שניים, רב חיים והחפץ חיים. החפץ חיים, בגלל הצדיקות שלו, הצדיקות שלו הסתירה את הלמדנות שלו. לא ידעו עד כמה הוא למדן. ורב חיים, הלמדנות שלו, שעל זה כולם דיברו, העיבה על הצדיקות שלו. יש סיפורי מופתים, רב חיים בעצמו, כן? אומרים שכשהוא העביר את הרבנות שלו לבן שלו, הוא אמר, תפקיד של רב, זה לעמוד ליד השוק ולהציל השוק מיד עושקו ולקחת את הנשים המסכנות. יש סיפורים נפלאים על מה שהיה בבית של רב חיים, כן? אז הלמדנות של רב חיים הסתירה הצדיקות שלו. כשרוצים לראות למדנות, אני מציע לאנשים אחרי השיעור הזה שזה ממש היה טעימה, כן? לראות בספר חפץ חיים, שאנשים חושבים שזה ספר מוסר, אבל הוא כתב אותו כספר הלכה, לראות מה הוא כתב על הסימן הזה של אפי תלתא וחברא חברא חיתלי. עד כאן.